בחודש אפריל זה קרה פעם נוספת, טבח כימי מזעזע במסגרת מלחמת האזרחים בסוריה. לפי העדויות מהשטח, משטר אסד עשה שוב שימוש בנשק כימי נגד אזרחים באחד מכיסי המורדים שנותרו בפרברי דמשק. עשרות בני אדם נטבחו, ושוב הקהילה הבינלאומית ובכלל זה הממשל האמריקני האשימו את אסד, הנשיא טראמפ הבטיח מראש תגובה צבאית, וכך עשה כפי שפעל גם אחרי הטבח הכימי הקודם בסוריה. אלא שהפעם הצבא האמריקני לא יצא למבצע לבדו, הצטרפו אליו צבאות בריטניה וצרפת, וזו הייתה למעשה תקיפה ראשונה מסוגה באמצעות קואליציה של שלוש מדינות מערביות נגד משטר אסד. על המשמעויות האסטרטגיות והמשפטיות של המהלך הזה, אנחנו רוצים לשמוע מפנינה שרביט ברוך, חוקרת בחירה וראשת תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי במכון. אז קודם כל לגבי מה שהיה עד לתקיפה, על איזה יסודות משפטיים המהלך הזה נסמך, בהנחה שלכאורה במקרה הזה לא מדובר בהגנה עצמית, וגם לא בהחלטה של מועצת הביטחון להתיר שימוש בכוח נגד משטר אסד, איזה הצדקה משפטית בכל זאת יכולה להיות למהלך שכזה?
אז זאת באמת שאלה ששנויה במחלוקת, היא מעוררת הרבה מאוד דיונים בכל האתרים של המשפטנים, קצת פחות במדיה האחרת ובשאר מקומות הדיון, וזאת נקודה שאני אחזור אליה. בקרב המשפטנים, אני הייתי אומרת היותר פופולרית, או היותר שזוכה להסכמה יותר רחבה, זה שאין פה בעצם בסיס משפטי. יש לנו בכל הנושא של שימוש בכוח, איסור כללי על שימוש בכוח בין מדינות, ושני חריגים. החלטה של מועצת הביטחון, הגנה עצמית, זה לא נכנס לא פה ולא פה, ולכן התוצאה היא אין סמכות לשימוש בכוח. עם זאת, אחרים, וזאת גם העמדה הבריטית המוצהרת, היחידה, המדינה היחידה שגם נתנה הסבר משפטי לתקיפה שלה, מדברים על כך שיש כאן את החריג נוסף של התערבות הומניטרית, שמצדיק התערבות במקרים בהם, למשל, שליט פוגע בזכויות האדם של האנשים אצלו בצורה קיצונית, שיוצרת קטסטרופה הומניטרית, והדרך היחידה לעצור את זה או למנוע את זה, היא באמצעות התערבות כוחנית, זה הרציונל שפעל בקוסובו, כשהתערבו שם כוחות נאטו, והם אומרים זה רציונל גם במקרה הזה, כשמשתמשים בנשק כימי נגד אזרחיך, ואין דרך אחרת לעצור, התגובה צריכה להיות תגובה כוחנית. מול זה טוענים, מעבר לאלה שטוענים שאין כזה בסיס במשפט, גם אלה שאומרים אולי זה קיים, אבל זה לא בדיוק המקרה, כי אם אתם רוצים כבר התערבות הומניטרית, אז יש הרבה מאוד מתקפות לא כימיות שאולי גומרות לקטסטרופה יותר גדולה, אז למה להתערב רק במקרה של התקפה כימית? והתשובה לכך היא שיש כאן משהו, חומרה יתרה בעניין הכימי, ורצון להרתיע לא רק את אסד, אלא בכלל משימוש בנשק כזה, שזה בעצם טיעון אחר, קצת טיעון של הרתעה. הבעיה היא ששוב, זה טיעון שקשה במשפט הקיים למצוא לו את הבסיס, ולכן זה מחזיר אותי לשאלה של מקומו באופן כללי של הדיון המשפטי, בתוך הדיון על התקיפה. ומה שמעניין, שבמקרה הזה, כמו גם במקרה הקודם, לתחושתי היחידים כמעט שמתעניינים בדיון המשפטי זה המשפטנים, או גורמים שלא רוצים להיות מעורבים בתקיפה ואז משתמשים, או שהם מתנגדים לתקיפה ואז משתמשים בדיון המשפטי כדי לבקר אותה. וזה מוכיח בעיניי שבנושאים של שימוש בכוח, המשפט הוא רלוונטי, הוא חלק מהדיון, אבל הוא בוודאי לא מרכז הדיון. בסופו של דבר, מדינות פועלות לפי האינטרסים שלהן, ולפי מה שהן חושבות שהוא נכון. ולכן אני חושבת שצריך פה, המשפטנים צריכים להיות קצת יותר צנועים לגבי מרכזיות, או במקרה הזה חוסר מרכזיות של הדיון המשפטי.
אז דווקא בהנחה שהמשפט הבינלאומי במקרה הזה הוא סוג של מכשיר שנותן לגיטימציה, מאפשר להכשיר, נקרא לזה כך, מדיניות של מעצמות, האם לדעתך אפשר לזהות בתקיפה הזאת התחלה של שינוי גישה מצד מעצמות המערב ביחס למעשה הטבח או הפשעים נגד האנושות במונחים משפטיים של משטר אסד? זאת אומרת, התחלה של התערבות להגנת האוכלוסייה הנטבחת, או שהמקרה הזה עומד בפני עצמו כחריג למדיניות של אי התערבות עקב שימוש בנשק כימי?
אז אני חושבת שמה שרואים שהם בעצם נמנעים מלהתערב כדי למנוע את ה, באמת את הקטסטרופה ואת הפשעים נגד אנושות, ובאמת הם מתמקדים בעניין הכימי, מסמנים איזה קווים אדומים, כימי לא, כל השאר כן. אז אני לא בטוחה שיש כאן איזשהו שינוי גישה, וזה חלק מהביקורת גם, של שינוי גישה ליתר התערבות בסוריה באופן כללי, זה כן שם איזשהו מציב את העניין של הנשק הכימי, כאיזה משהו שהוא מאוד מעניין את העולם המערבי, ועליו יש יותר קונסנזוס. אני חושבת שזה גם אומר שבאיזשהו מקום שאי אפשר לדבר על כלל משפטי שהתפתח, גם בגלל שכאמור לא ברור בדיוק אם הדגש כאן הוא התערבות הומניטרית, או באמת העניין של הרתעה מנשק כימי, זאת אומרת מה בדיוק הרציונל, וגם הוא בעיקר, כי למעט בריטניה, גם צרפת, גם ארצות הברית, לא הסבירו ונתנו טיעון משפטי להתקפה שלהם. עכשיו, משפט בינלאומי אכן יכול להתפתח דרך פרקטיקה של מדינות, זאת אומרת העובדה שזה קרה, וזה כבר פעם שנייה, בהחלט יכולה להשפיע על התפתחות המשפט הבינלאומי, אבל צריך מרכיב נוסף שנקרא אופיניו יוריס, בדיוק, ומדינות צריכות לתת את ההסבר המשפטי לפעולה שלהם, ומדינות אחרות יכולות גם לתת את ההסבר המשפטי לעמדה שלהם אם הן תומכות או לא. ברגע שזה לא קורה, נשארת בריטניה פחות הצדיקה היחידה שמנסה לעשות את זה, אז יותר קשה לומר שמתפתח פה איזשהו כלל משפטי חדש.
לסיום, מה הלקח שיכולה ישראל להפיק מהעניין הזה לעצמה?
אני חושבת שישראל יכולה לראות את זה, וגם לדעתי את התגובות למתקפות המיוחסות לה, כמצביעות על זה שיש אפשרות לגמישות מסוימת בזירה הבינלאומית, כולל בהיבט המשפטי, בכל הנוגע להחלטות על שימוש בכוח. זאת אומרת, כאשר השימוש בכוח הוא נראה הגיוני, מתבקש אפילו, מבוסס על איזשהו, על אינטרסים ועל הייתי אומרת גם איזושהי החלטה שהיא נתפסת כמוסרית וראויה, אז העולם כנראה יבליג, או יש אפשרות שהוא יבליג על זה. מה שאסור לעשות זה את הקפיצה הנוספת שלפעמים עולה בשיח, שאם זה אומר שהמשפט הבינלאומי לא רלוונטי כאן, אז הוא לא רלוונטי בכלל. אז יש הבחנה גדולה במשפט הבינלאומי בין באמת מה שנקרא יוס אד בלום, חוקיות השימוש בכוח, ועל זה אנחנו מדברים כאן, שם האינטרסים מאוד חזקים, משפט פחות, אבל בכל מה שקשור לדיני הלחימה עצמם, לאיך מתנהלים תוך כדי מלחמה, שם המשפט הבינלאומי ודיני המלחמה הם כלי מרכזי, חשוב, ושם ההתעלמות מהכללים האלה בהחלט יש לה מחיר, ואפילו ארצות הברית הגדולה אחרי 9-11, כשהיא ניסתה לסטות מהכללים בדיני הלחימה, חטפה מכל העולם, אפילו מבית המשפט שלה, והתיישרה חזרה, אז אסור לבלבל ולחשוב שמשפט הבינלאומי הוא לא רלוונטי באופן כללי.
מובן. תודה רבה על ההבהרות האלה, פנינה.
תודה לכם.